כאן רשת בית. ערן סיקורל. כאן רשת בית. השעה הבינלאומית 5 בדצמבר 2022 והיום בעולם. האיחוד האירופי ומדינות ה-G7 הסכימו על מנגנון קביעת מחיר גג גלובלי לנפט רוסי שאמור לפגוע בהכנסות העתק של המדינה מייצוא אנרגיה. במערב מנסים לפגוע במאמצי המלחמה באוקראינה. המנגנון מלווה באמברגו על רכישת נפט רוסי במיכליות, ואולם ברוסיה לא מתרשמים. דמיטרי פסקוב, דוברו של הנשיא פוטין.
Определенные проблемы, безусловно, из-за санкций возникают, но до сих пор они были не критического характера. И здесь можно поспорить с господином Шольцем. Собственно, специалисты прекрасно видят процесс адаптации.
בעיות מסוימות מתעוררות עקב סנקציות, אבל עד כה הן לא קריטיות. מומחים מזהים את תהליך ההסתגלות של הכלכלה... בעיות מסוימות מתעוררות עקב הסנקציות, אבל עד כה הן לא קריטיות. מומחים מזהים את תהליך ההסתגלות של הכלכלה הרוסית לתנאים האלה. יהיה לא מקצועי להכחיש זאת. יהיה גם לא מקצועי להתעלם מהנזק שהסנקציות גורמות למדינות אירופה. שני פיצוצים היסטוריים בשני שדות תעופה במערב רוסיה. 5 בני אדם נהרגו ועוד כמה נפצעו. על פי הערכות, מפציצים אסטרטגיים רוסים ארוכי טווח נמצאים בבסיסים. החשד נופל אל האוקראינים. הפגנות החיג'אב כבר נחשבות להפגנות הגדולות במדינה מזה עשרות שנים. בתום 3 חודשים מאות הרוגים ולפחות 2,000 נאשמים, הייתה תקווה מסוימת שמשהו זז במשטר האייתולות. אלא שכעת מתברר שמה שהיו יכולות להיות חדשות טובות, הן אולי רק עניין של פרשנות. אתמול התעורר המערב לחדשות כי מה שנקרא משטרת המוסר, השולטת באכיפת החוק האסלאמי, אמורה להתבטל. היו אלה דבריו של התובע הכללי האיראני, שהודה בתיקון לכאורה של החוק המסדיר את השימוש הראוי בכיסוי הראש האסלאמי, שמחייב לחסות את ראשי הנשים. במדינות המערב ברחו, שר החוץ של ארצות הברית אנטוני בלינקן.
If the regime has now responded in some fashion to those protests, that could be a positive thing, but we have to see how it actually plays out in practice and what the Iranian people think. This is about them and it's up to them.
אם המשטר הגיב בצורה כלשהי למחאה, זה יכול להיות דבר חיובי, אבל צריך לראות איך זה מתקדם בפועל ומה חושבים בני העם האיראני. זה עליהם ונתון להחלטתם. אלא שבתוך שעות אחדות הבהירו גורמים באיראן שאין כוונה לשנות את חוקי המוסר. לתובע הכללי הבהירו בטלוויזיה האיראנית, אין סמכויות על משטרת המוסר, זהו תפקידו של משרד הפנים האיראני, שעד כה לא אישר את הדיווחים. בג'ורג'יה מחממים מנועים לקראת הסבב השני בבחירות לסנאט שיתקיימו מחר, זהו המושב האחרון שעדיין לא הוכרע בקרב על הקונגרס.
I need you to show up in this election. Are you ready to win this election?
If you haven't voted, get out to vote.
זה מול זה מתמודדים הסנאטור הדמוקרטי רפאל וורנאג ויריבו הרשל ווקר. העימות בין השניים יכריע האם הדמוקרטים יזכו ברוב בסנאט או שישמר התיקו, שגם הוא מאפשר לסגנית הנשיא לשבור שוויון. וגם... להקת אירוסמית מבטלת מופע שני בלס וגאס בשל מחלתו של הסולן סטיבן טיילר. הרוקר בין ה-74 הודיע ברשתות החברתיות כי הוא מתנצל אבל חייב לנוח. אין שום מקום שבו הייתי מעדיף להיות מאשר הבמה. המופע הבא של הלהקה צפוי להתקיים בעוד 3 ימים, אך לפי שעה לא ברור אם אכן יתרחש. השעה הבינלאומית שעורך זאב שניידר, מפיקות אורית שולץ והדס איוון, בביצוע הטכני רוני נאור ושימון דוקרקר. אני ערן סיקורל, אנחנו מתחילים. שלום רב לכם. המגזין טיים אמור להודיע בשעה הקרובה על השורטליסט שלו, הרשימה המצומצמת שממנה ייבחר איש השנה לשנת 2022, אבל עמיתו הכלכלי, הפייננשל טיימס, כבר הכריז הבוקר על נשיא אוקראינה ולודמיר זלנסקי כאיש השנה שלו, ובתוך כך שתי תקיפות מסתוריות של כתבאמים על בסיסי חיל האוויר הרוסי בעומק שטח רוסיה. על כל אלה ועוד שליח כאן חדשות לאירופה, דוב גילר, שלום דובי.
צהריים טובים, איראן. פייננשל טיימס על לונדוני הוא שפותח את עונת איש השנה לסיכום 2022, ומכתיר, לא שהיה קשה לנחש, את נשיא אוקראינה זלנסקי בתור הנכבד, הראשון משרשרת ארוכה שעוד צפויה לו, וכך כותב ה-FT בהקדמה לרעיון עם האיש שיהיה עסוק מאוד ברעיונות החודש. 9 חודשים לתוך מאבק הישרדות לאומי אכזרי מול פולשים רוסיים, ולודימיר זלנסקי נראה עייף, עם עיגולים שחורים מתחת לעיניו. מה שהיה רוצה לעשות במקום להתעמת עם פולש חסר רחמים זה לדוג עם בנו. אני רק רוצה לתפוס קרפיון בנהר הדניפר, הוא אומר. אז קרפיון או לא קרפיון, עשרות אם לא מאות מגזינים בעולם צפויים להצטרף לבחירת הפייננשל טיימס בהמשך דצמבר. מאוחר יותר היום תוצג הרשימה המצומצמת של איש או אשת השנה של המגזין טיים, תן לנו לנחש מי לא יעדר ממנה. הבוקר סיפור מעניין שמגיע מרוסיה, מתקפת כתבם שהראה לפני בוקר בבסיס חיל האוויר אנגל 2 במחוז סרטוב, מרחק 500 קילומטר מהגבול עם אוקראינה. נפגעו אנשים וגם שני מפציצים. כשבנו מתמר מרגלית מדווח על פיצוץ מסתורי נוסף של מחל דלק בבסיס חיל האוויר הרוסי ליד העיר ריאזן, שם היו 3 הרוגים. לא ברור אם יש קשר בין שני המקרים, אבל אם זו אכן פעולה אוקראינית, איראן הרי שהיא נעשתה עמוק בתוך שטחה של רוסיה. ובתוך כך מדווח התובע הכללי של אוקראינה, אנדרי קוסטין, על עלייה דרמטית במקרה האלימות המינית מצד חיילים רוסים. כתוצאה מלחמת התוקפנות הרוסית נגד אוקראינה, כל המינים וקבוצות הגיל מושפעות, ילדים כמו גם קשישים, אמר קוסטין לקבוצת התקשורת הגרמנית פונקה. חיילים רוסים השתמשו באלימות מינית באופן ממוקד כשיטת מלחמה כדי להשפיל אוקראינים, טען. לפני 4 חודשים נרשמו רק 40 מקרים של אלימות מינית, כעת יש יותר מ-110 מקרים. לסיום, חדשות טובות מתחום הביטחון התזונתי. אחרי הראשונה יוצאת גם אוניית המסע השנייה לדרך. הבוקר יצאה ה-BC קליסטו מנמל אוקראינה לכיוון אתיופיה במטענה 30,000 טון חיטה. האונייה הראשונה הגיעה שלשום עם 25,000 טונות חיטה לנמל ג'יבוטי באפריקה. זה שהעולם הצליח לכפות על רוסיה פתיחת מסדרון לייצוא תבואה מאוקראינה, זה בהחלט עושה טוב גם לאוקראינה עצמה, שחייבת למכור את יבול השנה כדי לא לאבד אותו, וכמובן לעשרות מיליוני הרעבים ביבשת מוקת הבצורת. דוב גילהר, שליח כאן חדשות מברלין.
תודה דובי. ושלום ליאיר נבות, עיתונאי ופרשן לענייני רוסיה ומדינות ברית המועצות לשעבר.
שלום ערן.
בדקות האחרונות אנחנו שומעים על מתקפת טילי שיוט רוסית נגד יעדים בכל רחבי אוקראינה, כולל הבירה קייב. מה אתה שומע על האירוע הזה?
כן, אז האירוע הזה, ערן, נמצא כרגע ממש במהלכו. אנחנו מקבלים ממש דיווחים מאזורים רבים מאוד, עשרות אזורים ברחבי אוקראינה, לגבי לא רק התראות, אלא ממש תפיסה של טילי שיוט בשמיהן. אז העניין הזה כרגע נמצא בהתפתחות, אבל מה שברור הוא שמדובר ככל הנראה במתקפה נרחבת, וצריך לומר שזו איראן מתקפה שהיא הייתה די צפויה והמתינו לה ממש בשבועיים האחרונים. לא יודע אם זה קשור באופן ישיר למה שראינו הלילה, אותה מתקפה אוקראינית ככל הנראה על אותו בסיס, לפחות בסיס אווירי אחד.
אפילו שני בסיסים בדיווחים.
נכון. אפילו שני בסיסים, לא ברור אם זה קשור באופן ישיר, משום שמתקפה כזאת כמובן לוקח זמן לתכנן, אבל המתקפה הזאת ציפו לה וחיכו לה, וצריך כרגע להמתין ולראות עד כמה היא באמת מסיבית, ועד כמה היא תגרום לאיזה נזקים ועבדות היא תגרום, וכמובן נקווה שלא רבים.
נספר שאנחנו צופים בטלוויזיה האוקראינית, המגישים יצאו כמובן מהאולפנים, הם משדרים עכשיו מאיזשהו חדר, בונקר או חלל, כן. תת-קרקעי, ככל הנראה מחשש לשלומם, השקט ממש לא שב על כנו בבירה קייב.
לא, בהחלט לא. כמו שאמרתי, המתקפה הזאת הייתה צפויה, היו אינדיקציות בימים האחרונים לכך שהרוסים עומדים ככל הנראה להוציא את המתקפה הזאת לפועל, הצוות של מטוסי מפציצים אסטרטגיים, דגם טופול 95, מבסיסים מסוימים. זאת אומרת, היו סימנים לכך שזה עומד להגיע, נחכה ונראה מה התוצאות של המתקפה הזאת. מה שברור הוא שהרוסים ממשיכים באותה טקטיקה של פעולה לפגוע בתשתיות האנרגיה של אוקראינה. אני מניח שזו זה גם מה שנראה במתקפה הזו.
וזאת בעצם המטרה, לכתוש את תשתיות האנרגיה, להביא את אוקראינה למצב של חוסר תפקוד מבחינה אנרגטית. עד כמה אוקראינה כבר מתחילה להיות עמידה על האיום הזה, מצליחה להתגונן, מצליחה לשמר את יכולת התפקוד שלה למרות הכל?
תראה, זה משחק ממש כמו של חתול ועכבר. צריך להבין שתשתיות אנרגטיות לוקח זמן לא קצר להחזיר אותם, להשיב אותם לפעולה, אם בכלל, ולפגוע בהם זה עניין הרבה יותר קל. ככה שבכל פעם שאוקראינים ברחבי אוקראינה בעצם מתקנים את הנזקים שהמתקפות הרוסיות הקודמות יצרו, הרוסים תוקפים שוב, פעמים רבות תוקפים שוב את אותן מטרות שכבר נפגעו קודם ושוקמו, ולכן זה ממש סוג של מלחמת התשה, אבל יש לדברים האלה השלכות מיידיות על החיים של מיליוני אנשים. מיליוני אנשים שיושבים בלי חימום, וכרגע כבר קר, בחלקים רבים של אוקראינה הטמפרטורה היא כבר מתחת לאפס, ולכן זה גם כמובן אתגר מאוד מאוד גדול לאזרחי אוקראינה בעצמם, שצריכים לנסות ולהסדר. הסיוע המערבי מהבחינה הזאת, הוא כמובן מגיע, אבל הוא כמובן לא מספיק. מדברים על נגיד כמה מאות גנרטורים.
ואם דיברנו באמת על הסיוע המערבי, אנחנו יודעים שאחד התנאים להעברת הסיוע המערבי היה הדרישה שאוקראינה לא תבצע תקיפות בתוך שטח רוסיה, כיוון שברית נאטו לא רוצה להיכנס לתוך הסיפור הזה, ככל שהיא מצליחה לא להיכנס לתוכו. אם אכן התברר שאוקראינה ביצעה מתקפה של מטוסים מלאטים מתאבדים בתוך שטח רוסיה, האם זה צפוי לשנות במשהו את כללי המשחק כאן בתוך האימות הזה?
אז קודם כל, כדי לענות על השאלה הזאת, אנחנו צריכים לדעת איך בדיוק התבצעה המתקפה היום. הדיווחים די מורפלים. יש דיווח אחד שטוען שמדובר במתקפה, כמו שאמרת, של מלאטים. עכשיו, אם זה מלאטים או מלאט אפילו אחד, השאלה מאיזה תוצרת הוא. יש דיווחים על זה שאוקראינה הצליחה לפתח בקופה האחרונה בעצמה, כנראה בסיום הערבי, מלאט, שיכול להגיע לטווח של 1,000 קילומטר, ולכן אם מדובר למשל במלאט מתוצרת אוקראינית, הרי שבכך אין שום הפרה של סיכום עם המערב, וזו כמובן נקודה חשובה, כן, צריך להמתין ולראות.
יאיר נבות, עיתונאי ופרשן לענייני רוסיה ומדינות ברית המועצות לשעבר, על המתקפה הזאת שמתחוללת ממש ברגעים אלה ממש בכל רחבי אוקראינה, ירי מסיבי של רוסיה. תודה רבה לך בשלב הזה על הדברים.
תודה.
ושלום לדוקטור עמית מור, מנכ"ל אקו אנרג'י, ייעוץ כלכלי אסטרטגי ומרצה בכיר באוניברסיטת רייכמן.
שלום ערן.
לפני שניגע בנושא הנפט, אולי תעשה לנו איזה שיעור קצר בנושא תשתיות אנרגיה בכלל, כיוון שרוסיה באמת מתווכת שוב ושוב את מערכות החשמל של אוקראינה. האם בשלב מסוים יש לאוקראינה יכולת לפתח הגנה על המתקנים האלה, להעביר אולי חלק מהם לתשתיות תת-קרקעיות, דברים מהסוג הזה, שבכל זאת יאפשרו לה הישרדות מול האיום הזה שתוקף אותה אחת לחודש-חודשיים, כל פעם שאוקראינה טיפה מתוששת, רוסיה באה ותוקפת את תשתיות האנרגיה?
אז התשובה היא, לצערם של האוקראינים ושל כל מי ש... שוחר טובתם, היא שלא, מדובר בתחנות כוח, יש גם את רוב החשמל, חלק קר מהחשמל בכלל מגיע מתחנות הכוח הגרעיניות באוקראינה, שהיום הם...
שליטה רוסית בעצם.
שליטה רוסית.
בעיקר המתקן בזפוריז'יה.
בדיוק, ויש תחנה בצ'רנוביל, ויש תחנות גזיות, הגז כבר לא מגיע, אז אין חשמל שמופק בגז, והם תוקפים גם תחנות משנה ואת מערכות הולכה, כך שאין אפשרות לאוקראינים, מעט לנסות לתקן את הנזק, וזה יכול לקחת חודשים, באמת לשקם במהירות מערכות החשמל, הם פוגעים גם במערכות הולכת הגז, ובעצם כבר כמעט אין גז שמגיע לבתים באוקראינה, החורף ככה, כבר בתחילתו ואוטוטו סוף דצמבר, ינואר, פברואר, חודשים קרים במיוחד, ואני מאוד מאוד חושש שימותו מקור עשרות אם לא מאות אם לא אלפי אנשים, פשוט אין להם אפשרות. החימום בדרך כלל הוא במדינות האלה בגז טבעי, שהוא לא מגיע. ולכן באמת האוקראינים עומדים בפני חורף קר, חורף מהגיהנום.
חורף מהגיהנום, בהחלט. בוא נדבר קצת על החורף הרוסי. אתמול הם מודיעים במערב על הכוונה שלהם להטיל מחיר תקרה לנפט הרוסי במסגרת הסנקציות, $60 לחבית. למעשה זה כבר נכנס היום לתוקף. בסך הכל מחיר תקרה שקרוב לרמת המחירים הנוכחית שרוסיה מוכרת את הנפט שלה בו ללקוחות באסיה. האם זה הדבר שיצליח לפגוע בכלכלה הרוסית, להרתיע את רוסיה, לעודד אותה, לנוע, להתחיל לנוע לאיזה סוג של הסדר?
אני חושב שלא. כמו שאמרת נכון, מחירי הנפט היום נעים סביב $80 לחבית מסוג ברנט בים הצפוני, מחירי הנפט באורל הרוסי, די צמוד הזה, ואך למעשה מתחילת הסנקציות, בהתחלה היו סנקציות, לא היה סנקציות, למעשה רק מהיום מוטלות סנקציות על יבוא חצי מהנפט, הנפט שמגיע במחליות לאירופה, אז האירופאים הטילו סנקציות על יבוא הנפט במחליות, לא על הנפט בצינור, וכמו שאמרת נכון, החל מהיום גם החליטו להטיל מחיר מקסימום על, על, על רכישת נפט מרוסיה $60 חבית, אבל הרוסים, בעיקר בשל המשבר, החרם הפיננסי, זוכרים, ראשית המלחמה, הוטל חרם על פעילות פיננסית מרוסיה, נאלצה למכור חלק ניכר מהנפט שלה למדינות אסיה בהנחה של $20-$30 חבית, כך שרוב הנפט שלהם בכלל מוכרים היום במחיר של $60 ופחות לחבית, שהוא כאמור 20-30-40% מתחת למחיר השוק. ולכן אני לא רואה סיבה שהסנקציות האלה ישנו משהו. מה שכן, אם יש חברות אירופאיות או ממשלות שירצו לייבא נפט במחירים האלה, והיום הן משלמות יותר, אז רוסיה יכולה להגיד מה שבעצם כבר טענה, אנחנו לא נמכור לכם נפט. אז מה שיקרה, הנפט קומודיטי הוא מוצר שכיר בשווקים הבינלאומיים, אז הרוסים מן הסתם ייצאו את הנפט הזה במחליות, במקום לאירופה, למדינות אסיה, ואז הוא יחזור לאירופה. דרך הדלתא האחורית. זה מה שזה יקרה, זה לא ישפיע להערכתי על המדיניות הרוסית, ולא יהיה שום אפקטיבי מבחינת הקטנת הכנסות רוסיה שהגיעו לכמעט טריליון, כמעט טריליון דולר, $1,000 מיליארד מייצוא נפט וגז בשנה האחרונה.
עכשיו אנחנו כבר 9-10 חודשים לתוך המלחמה הזאת, עד כמה מדינות המערב עדיין מסתמכות על אנרגיה, גז ונפט? פחם או כל אמצעי אנרגיה אחרים שמגיעים מרוסיה, ועד כמה אפשר אולי לדבר על תחילת גמילה של מדינות המערב מהאנרגיה הרוסית?
אז אירופה עוברת גמילה מהירה, ממש מהירה מהגז הרוסית. כבר רוסיה צמצמה כ-85% מייצוא הגז לאירופה, שהגז הרוסי היווה כ-40% מהגז לאירופה, למעלה מחצית הגז לגרמניה, וכ-100% מהגז למדינות רבות מרכז ומזרח אירופה, וזו גמילה קשה מאוד, כואבת. מלחמת האנרגיה של דוקטור ולדימיר פוטין באירופה ובעולם כולו גורמת מובילה את אירופה למשבר, סטגפלציה כלכלית, משבר, אינפלציה ואבטלה גבוהה, ובסופו של דבר אירופה תיגמל, באמת זה לא ייגמר השנה, השנה החורף הזה יש להם משאבי גז, המלאים שלהם מלאים, הם יעברו אותו בשלום, מחירי הגז עלו עד פי 15, מחירי חשמל עלו עד פי 5, מחירי הפחם עלו פי 5, גם אנחנו ככה, מחירי החשמל בישראל עולים כתוצאה מעליית מחירי הפחם, 20% מהחשמל עדיין מיוצר פה בפחם, ולכן המלחמה הזאת משפיעה בעקיפין גם עלינו, למרות שאנחנו די חסינים למשבר האנרגיה בזכות הגז שיש לנו. ולכן אירופה נגמלת מהר מהגז הרוסי. הנפט העולמי, רוסיה היא יצרן הנפט השני בגודלו בעולם אחרי ארצות הברית, לפני סעודיה, והיא מצמצמת את ייצוא הנפט שלה, גם במסגרת החלטת מדינות אופק פלוס רוסיה לצמצם את הספקת הנפט, וגם בגלל הקשיים שהיא חובה כרגע. אז אני חושב שאירופה נגמלת מהגז הרוסי, בשנים הקרובות לרוסים אין אלטרנטיבה לייצוא של הגז שלהם לאירופה, כי לוקח שנים להקים צנרות לסין ולמדינות אחרות, פרויקטים של LNG, גז טבעי נוזלי, זה שנים ארוכות, אבל הנפט הרוסי עדיין ימשיך לשרת את השווקים הבינלאומיים שנים רבות קדימה.
דוקטור עמית מור, מנכ"ל אקו אנרג'י, ייעוץ כלכלי אסטרטגי ומרצה בכיר באוניברסיטת רייכמן, תודה רבה על הדברים.
תודה רבה.
משתתפי המחאה באיראן, שפתחו היום בשלושה ימי שביתה כללית, מכריזים בגלוי על כוונתם להפוך את השלטון. איראן מאשימה את המערב ובראשו ארצות הברית וישראל כמובן, בבחישה בהתקוממות, בעוד שאי בהירות שוררת לגבי הודעות המשטר על ביטולה של משטרת המוסר, שמעשה הרצח שביצעה הצית בעצם את גל המהומות וההפגנות הנוכחי, הדיווח של כתבנו גדעון קוץ.
חוסר בהירות שרר היום לגבי הצהרתו של התובע הכללי של איראן, מוחמד ג'אפר מונטזרי, על ביטולה של משטרת המוסר, שתפקידה לאכוף את קוד הלבוש האסלאמי במדינה ואחראית למותה של הצעירה מחסה אמיני, שגרם לגל המחאות הנוכחי באיראן. התובע הסביר עם זאת שמי שהקים אותה, סגר אותה, ושמשטרת הצניעות איננה קשורה למערכת המשפט. היא אכן הוקמה פורמלית על ידי המשטרה. יחד עם זאת, התובע הכללי איראני אמר רשות השופטת תמשיך לפקח על ההתנהגות ברמה הקהילתית ולדרוש הפעלת אמצעים ליישום החוקה. שום גורם מרשויות אכיפת החוק לא אישר עד כה את דברי התובע. גורמים באופוזיציה האיראנית הצביעו על כך שההודעה באה ערב שלושה ימי שביתה כללית שהוכרזה במדינה, במטרה לנסות לפגוע בהתגייסות מכל מקום לדבריהם כבר מאוחר מדי לצעדים כאלה. לאחר שהמכונה המהפכנית יצאה לדרך, המטרה עכשיו היא הפיכת המשטר, הסבירה אחת המארגנות. הממשל האיראני שולח אצבע מאשימה כלפי הגורמים הזרים, האחראים לדבריו לבחישה המהפכנית. שר החוץ אמיר אבדלויאן אומר שברור שארצות הברית ומספר מדינות מערביות מנסות להפעיל לחץ באמצעות עידוד הכאוס והטרור באיראן. אחת המטרות של ארצות הברית היא להשיג ויתורים מאיראן לטובתה במשא ומתן הגרעין.
برای ما کاملا قابل درک بود که آمریکا و چند کشور معدود غربی به دنبال اعمال فشار
לעצם ההפגנות הוא אומר כי לאיראן דמוקרטיה חזקה באזור והיא מקשיבה לדרישות שוחרות השלום של העם בתחומים שונים, אבל לא תאפשר לאיש לזרוע אי סדר וטרור במדינה.
תרדית נקונית מודר מנטרי חוד אז דמוקרסי קווי ברחור דרים.
שר החוץ לארצות הברית אנטוני בלינקן ענה כי ההתרחשויות באיראן נוגעות לאיראנים ולא לארצות הברית.
This is about them. It's not about us. And what we've seen since the killing of Mahsa Amini has been the extraordinary courage of Iranian young people, especially women. who've been leading these protests standing up for the right to be able to say what they want to say where
מאז תחילת ההרג ראינו אומץ בלתי רגיל של הנוער האיראני במיוחד אנשים שהובילו את המחאות העומדים על זכותם להתבטא ולהתלבש בחופשיות המשטר הגיב בצורה מסוימת שיכולה להיות חיובית הכוונה לביטול משטרת המוסר עכשיו נראה איך היא עומדת בפועל מול דרישות העם אבל כללית, הגורמים במערב קיבלו את המתרחש באיראן כהתפתחות משמעותית המעידה על תחילת החלשות המשטר. בצד הישראלי ראש המל"ל על חולתה אמר בכנס של אמן כי ההחלטה לבטל את משמרת הצניעות באיראן מעידה על הפגיעות של השלטון מול הציבור. איראן הרבה יותר פגיעה מאשר בעבר. לדבריו המרחק של איראן מפצצה עדיין משמעותי וארוך. ראש הרשות השופטת מוחסני אג'אי אמר שבקרוב יוצאו אל הפועל חלק מגזרי הדין המוות אשר הוצאו נגד כמה מהמפגינים עד כה ידוע על שישה גזרי דין למפגינים שהורשעו בשחיתות עלי אדמות או מלחמה נגד האלוהים קודם איראן מהרה לבצע את גזר הדין שהוציאה בסוף השבוע שעבר נגד ארבעה סוכנים של המוסד כהגדרתה שנטלו אתמול בבוקר על שלושה אנשים נוספים נגזרו 5-10 שנות מאסר לדברי בית המשפט מדובר ברשת פושעים שגנבה והשמידה נכסים ציבוריים ופרטיים, חטפה אנשים וסחטה מהם וידועים שקריים. נראה שמדובר באנשים שהואשמו באחריות לחטיבת בכירים במודיעין האיראני ובמשברות המהפכה, שהופיעו אחר כך בסרטוני וידוי על פעילותם נגד ישראל והמערב. הפצת הסרטונים יוחסה למוסד. כאן גדעון קוץ.
אנחנו לארצות הברית. בחירות האמצע שם אמנם נערכו לפני כחודש, אבל יגיעו לסיומן רק מחר במדינת ג'ורג'יה. התקיים היום הסבב השני במרוץ לסנאט, אחרי שאיש מהמועמדים לא השיג 50% מהקולות בסיבוב הראשון. שלום לכתבנו בוושינגטון, נתן גוטמן.
שלום, אירן.
המפלגות משקיעות משאבים גדולים מאוד בבחירות האלה, אבל השליטה בסנאט למעשה כבר הוכרעה. מה הופך את ג'ורג'יה בכל זאת לכל כך חשובה, כל כך משמעותית?
כן, רק נציין להתחילה, הבחירות הן מחר, אמנם הבחירות בדואר כבר התקיימו, אבל יום הבחירות הוא מחר, יום שלישי, וזה באמת מעניין שהכל מסתכם עכשיו במדינת ג'ורג'ה. נזכיר מי המועמדים שם, מהצד הרפובליקני, הסנאטור המכהן שנבחר לכהונה מיוחדת, ולכן הוא, נבחר, הוא עומד לבחירה שוב אחרי שנתיים, רפאל וורנוק, ומהצד הרפובליקני הרשל ווקר, יש סיבה ששתי המפלגות משקיעות כל כך הרבה משאבים, כל כך הרבה כסף וכל כך הרבה עניין במרוץ הזה. נכון, מצד אחד אנחנו כבר יודעים שהדמוקרטים שולטים בסנאט, 50-50 עכשיו, יש את הקול המכריע של סגנית הנשיא, הדמוקרטים מסודרים בכל הנוגע לסנאט. זה כמובן לא עוזר להם המון, כי הרפובליקנים שולטים ישלטו מאחל מינואר בבית הנבחרים. אבל חשוב להם העוד קול האחד הזה מכמה סיבות. קודם כל, עדיף להיות עם רוב של עוד אחד. זה עוזר במקרה שיש איזושהי הצבעה, למשל מינויים שבהם עדיין הסנאט מכריע, או נושאים כאלה, שכאשר יש לך איזשהו דמוקרטי קצת בעייתי, כמו ג'ו מנצ'ין או קירסטין סינמה, אפשר לעקוף את זה בזכות רוב של אחד, שזה יותר טוב מאשר שוויון. שנית, זה חשוב מבחינה סמלית. זה חשוב סמלית כי ג'ורג'יה היא מדינה שהדמוקרטים מאוד מאוד רוצים להפוך ממדינה שלהם, והם מתקדמים בצעדים קטנטנים לכיוון המטרה הזאת. אם הם אכן יצליחו מחר בבחירות, ואם אכן רפאל וורנוק יזכה בתקופת כהונה נוספת בסנאט, זה יכול לרמז באופן משמעותי יותר שהמדינה הזאת, שהיא מדינה מורכבת כי היא גם דרומית וגם יש לה את הריכוז האפריקני האמריקני מאוד גדול באזור אטלנטה, אם המדינה הזאת הופכת להיות סגולה, הופכת להיות נוטה יותר לדמוקרטים, אז האסטרטגיה הזאת של המפלגה הדמוקרטית, של לפרוץ דרומה ולשנות את המפה האלקטורלית של ארצות הברית, בהחלט יכולה לקבל חיזוק משמעותי. אם ווקר מנצח, אז ברור שזה רק מחזק את העובדה שכן, היו כמה ניצחונות לדמוקרטים במדינת ג'ורג'יה, אבל בסופו של דבר היא נותרה מדינה אדומה. שנית, כדאי לשים לב שהרשל ווקר הוא שוב, הוא מועמד טרמפיסט, כמו אחרים שראינו בבחירות האמצע האלה. ואם גם הוא ייקשל, זאת תהיה עדות נוספת לכך שהרעיון הזה, שאפשר לבחור מועמדים טרמפיסטים, והרשל ווקר דיברנו על זה גם בעבר, מועמד בעייתי, שחקן פוטבול לשעבר, אדם שמסובך בחייו האישיים, אדם שההתבטאויות שלו הן בעייתיות לפעמים. אם הוא גם כן מפסיד, יכול להיות שהרפובליקנים יצטרכו לעשות חושבים לקראת הבחירות הבאות, ולהגיד, מועמדים מהסוג הזה, טרמפיסטים שאין להם גישה למתנדנדים, לאנשי הזרם המרכזי, יכול להיות שאלה לא המועמדים שאנחנו צריכים, ולכן יש עניין רב בג'ורג'יה, אבל כאמור, בשורה התחתונה, זה לא ישנה את השליטה בסנאט, שם הדמוקרטים כבר נהנים מהרוב הזה של האחד.
כתבנו בוושינגטון, נתן גוטמן, תודה.
תודה רבה.
השעה הבינלאומית, נשיא דרום אפריקה סיריל רמפוסה שמואשם בפרשת שחיתות, משאיר את גורלו הפוליטי בידי מפלגתו, כך הצהיר. המשמעות היא כי הנשיא המכהן יישאר בתפקידו ככל הנראה, הדיווח של כתבתנו בדרום אפריקה, מיכל יון.
הנשיא סיריל רמפוסה, שרק לפני כמה ימים נראה כמי שיסיים את כהונתו בשל פרשת פלפלה, הודיע שלא יפרוש. להזכיר, הפרשה התפוצצה לפני כמה חודשים, כשאחד מבחירי מערכת הביטחון לשעבר, ארתור פרזר, דיווח בתחנת משטרה על הלבנת כספים. הוא טען שגנבים פרצו לחוותו של רמפוזה, פלה פלה, בפברואר 2020, וגנבו לפחות 4 מיליון דולרים במזומן, שהוחבאו בתוך ספה. רמפוזה טען בתחילה שמדובר בסכום קטן בהרבה, ואחר כך שמדובר בתמורה למכירת עדר בפלו. הוא גם טען שלא דיווח כיוון שלא היה במקום באותה עת. הוועדה שמונתה בעקבות דרישת הפרלמנט לבדיקת האירוע המביך, בחרה שלא להאמין להסביריו של הנשיא, וכשפורסמו מסקנותיה בשבוע שעבר, נדמה היה שנסתם הגולל על הקריירה הפוליטית שלו. המסקנות טענו שהנשיא פעל בניגוד לחוק מניעת השחיתות. אבל הנשיא, ערב ועידת המפלגה של הקונגרס הלאומי האפריקני, אשר תקבע מי ינהיג אותה בבחירות הבאות ב-2024, התעשת כך נראה. הוא כינס את הוועד המנהל הארצי של המפלגה, הגוף על פי וישק דבר.
It is up to the National Executive Committee, to which I am accountable to take whatever decision. So that's all I have to say today on this matter.
על הוועדה שבפניה עליי לתת את הדין לקבל כל החלטה שהיא, וזה כל מה שאוכל לומר. הנשיא לא השתתף בפגישה שדנה בגורלו, ועל אף העובדה שיש לו אויבים רבים מבית, הוועד המנהל הודיע שעל חברי הסיעה בפרלמנט להצביע מחר יום שלישי נגד דוח הוועדה ולא לאמץ את ממצאיה. רמפוזה אף פנה לבית הדין לענייני חוקה, מה שהקנה לו מידה של חסינות, והוא מתכוון לעמוד בבחירות המפלגתיות, ויש סיכוי טוב שאף ינצח בהן. אבל לקופת השרצים שסוחב אחריו הנשיא שהציג את תוכניתו להילחם בשחיתות הפושה בכל מקום כאן בדרום אפריקה, יש משקל כבד שהוא ייאלץ לשאת אותו. חולשתו הפוליטית התגברה ויכולתו לתמרן נפגמה. רבים אינם מוכנים לקבל את ההחלטה להיאחז בהנהגה. הנה דעה אחת מיני רבות.
If the law needs to take its course, it should. Yes, it should. Like anybody else, justice must be served at the end of the day.
אם החוק צריך להתקיים, זה צריך להיות כמו כל אחד אחר, לכבד את החוק בסופו של היום. מיכל ליאון, קייפ טאון.
מנהיגי ארגון הקהילה הכלכלית של מדינות מערב אפריקה שהתכנסו אתמול בניגריה החליטו להקים כוח שלום אזורי. ההחלטה התקבלה על רקע ההפיכות הצבאיות בשנתיים האחרונות במאלי, בגינאה ובבורקינה פאסו, ועל רקע התפשטות הג'יהדיזם בסהל ומעבר לו עד מפרץ גינאה. הדיווח של עורכת ענייני אפריקה, רינה בסיסט.
באזור הסהל פועל בשנים האחרונות כוח G5, אשר אמור למנוע את התפשטות הטרור והג'יהאדיזם באזור. לא מדובר בצבא אזורי, אלא בעיקר בפעולות משותפות לצבאות של מדינות שכנות. הכוח הוקם בתמיכת הקהילה הבינלאומית ובתקצובה, בעיקר בסיוע צרפתי. המסגרת הזאת אמורה לפעול במקביל לכוחות האום שנמצאים במאלי. אבל בשנה האחרונה ספגה המסגרת הזאת מכה קשה, כאשר החונטה השלטת במאלי החליטה לנטוש את שיתוף הפעולה האזורי. המכה הזאת לג'י-5 וההפיכות הצבאיות שהתרחשו בשנתיים האחרונות במאלי, בורקינה פאסו וגינאה הכריחו את המנהיגים באזור לחשב מסלול מחדש. רבים באפריקה מודאגים מכך שמה שהצטייר בעשור האחרון כבעיה של הסהל, כלומר פעילות של קבוצות איסלאמיסטיות חמושות, זולג כעת החוצה מהאזור. הג'יהאדיזם זולג אל עבר עוד ועוד מדינות במערב אפריקה, עד לאזור מפרץ גינאה. הזליגה הזאת מסבירה את ההחלטה אתמול של מדינות מערב אפריקה להקים מסגרת של כוח צבאי אזורי.
Regrettably, some of our gains, especially in fully demonstrating our governance space, has faced and continued to face severe challenges from constitutional
לצערי, אנחנו עדיין מתמודדים עם אתגרי שלטון קשים מאוד, שמקורם בשינויים חוקתיים של ממשלות ושינויים חוקתיים במאלי, בורקינה פאסו וגינאה. כל זה רק מאשש את הדחיפות הגדולה להפעיל בכללותה את התוכנית למלחמה בטרור. כך הצהיר אתמול נשיא ניגריה מוחמדו בוחרי במפגש הפסגה שנערך אצלו בבית. איך תראה המסגרת הזאת? האם יוקם צבא אזורי לכל אזור מערב אפריקה? המנהיגים עצמם בינתיים לא בטוחים. אנו חייבים לדאוג בעצמנו לביטחון שלנו באזור. כך אמר אתמול אומר אליוטו ריי, הנשיא התורן של הארגון. אבל גם הוא עצמו הודה שמדובר עדיין ברעיון. הפרמטרים לרעיון הזה ייקבעו בידי שרי הביטחון של מדינות מערב אפריקה במפגשים הבאים שלהם בשנה הקרובה. בקהילה הבינלאומית מברכים על היוזמה. כל שיתוף פעולה צבאי רק יכול לעזור. אבל נותרת כמובן שאלת התקצוב. במפגש אתמול בניגריה חנכו המנהיגים את תחילת בנייתו של מטה חדש לארגון. מי שמשלמת את החשבון כולו עבור בניית הבניין העצום מחדש, ומי שמנהלת את הבנייה היא סין. רמז אולי למי שיסכים לשלם את החשבון עבור הצבא האזורי החדש הזה. כאן רינה בסיסט.
אנחנו לעזורנו, לעיר אסוודה שבסוריה, שם פרצו עימותים חמושים בין התושבים לבין כוחות הביטחון של משטר אסד, וזה כמובן הוביל להרוגים ולפצועים רבים. שלום לקשב תחום הערבים גל אהרונוביץ'. שלום. אז מה הרקע לאירוע הזה עכשיו?
כן, אז בימים האחרונים התפתחו עימותים חריגים באסוודה שבדרום סוריה, עיר שרוב תושביה הם דרוזים. לפי הדיווחים, מאות מפגינים פרצו למבנה העירייה, העלו אותו באש וגם קראו את התמונה של הנשיא בשאר אל-אסד. מהר מאוד זה התפתח לחילופי יש עם כוחות הביטחון של המשטר, שהסתיימו בשני הרוגים וכמה פצועים. לפני שנסביר את הרקע למחאות, בואו נשמע קודם כל את הקולות משם. כן, אז אפשר לשמוע את התושבים קוראים קריאות, העם דורש להפיל את המשטר, הסיסמה המוכרת של מחאות האביב הערבי. אתה בטח שואל לרן מה קרה באסוידה, התושבים מתלוננים בעיקר על המצב הכלכלי הקשה והיעדר שירותים בסיסיים בעיר כמו מים, חשמל ודלק. בוא נשמע בהקשר הזה את מלק אבו חר, איש אופוזיציה סורי, מסביר את המצב בעיר.
الفجر احتجاجات اليوم هي حالة الحصار المفروض على السويدة العملية الممنهجة اللي عم يتم فرضها على السويدة وبشكل مقصود من خلال حرمانا
כן.
من كل أنواع
אז הוא אומר, הפגנות היום הם תוצאה של המצור שמוטל על העיר הסוידה. המשטר מונע במכוון את הספקת השירותים הבסיסיים. היום הוא אומר אין אפילו דלק לאמבולנסים, החשמל עובד חצי שעה ביום. וצריך לומר שתושבי הסוידה ציפו שרמת החיים בעיר תשתפר אחרי יותר מ-10 שנות לחימה בסוריה, שבסיומן אסד עדיין שולט בחלקים נרחבים במדינה. לאחרונה המצב הכלכלי רק מדרדר, וזה כבר מעורר את תסכולם של התושבים. ועל מנת להתמודד עם גל המחאה, פעילים תומכי המשטר, תומכי אסד, החלו להשמיע ביקורת ברשתות החברתיות נגד המחאה של תושבי העיר, והטילו ספק בנאמנות של התושבים למדינה. אחד מהם, תושב לתקיה, אפילו האשים אותם בשיתוף פעולה עם ישראל. לא פחות מכך.
כן, צריך להגיד שסך הכל זה לא מאוד רחוק מישראל, אנחנו מדברים על דרום סוריה, אפשר להניח שיש קשרים, קשרי משפחה אפילו בין הקהילות שם, לקהילות שנמצאות כאן אצלנו. בוא נשמע את הדברים שוב.
אחפד שרון ואחפד נתניהו, הדולי אהל סוידה אלי כאנו ידעו אינן הן נשאמי, אינתו דנב ישראל אינתו.
כן, אז הוא אומר, צאצאי שרון ונתניהו, אלה הם תושבי הסוידה, שטוענים שהם אנשים מכובדים, אבל בפועל הם מחכים להנחיות מישראל. יש דרך להתבטא בשיח מכובד, הוא אומר, ולהביע ביקורת, אבל לא עושים ככה את מבנה השלטון. מה הרווחתם מזה שהרסתם את העיר? כן, ערן, אז לפי שעה תושבי הסוידה ממשיכים להפגין, וסביר להניח שלמרות הקריאות להפיל את המשטר והעימותים האלימים שאנחנו רואים משם, התושבים מתכוונים בעיקר להביע תסכול על תנאי המחיה שממשיכים גם היום להיות קשים.
גל אהרונוביץ', תודה.
תודה רבה.
השעה הבינלאומית בסינמטק תל אביב נפתח בימים אלה פסטיבל סולידריות לסרטים שעוסקים בזכויות אדם. את מירב תשומת הלב מושך כמובן הסרט קלונדייק שייצג השנה את אוקראינה בטקס האוסקר. שלום לחוקרת התרבות מירי קרימולובסקי.
שלום שלום, ואולי עצוב שאנחנו שוב בסיפור הזה של רוסיה ואוקראינה. כל פעם שנדמה לנו שאולי זה מסתיים, זה לא קורה.
הסרט הזה מזה, כן.
רחוק מאוד, זה באמת הזדמנות נדירה. אני אזכיר רק שפסטיבל סולידריות בעצם חוגג עשור השנה. דני וילנסקי, גידי אביבי מביאים לכאן סרטים שעוסקים השנה כמובן רוסיה ואוקראינה, אבל גם בזכויות של ספורטאים בעולם שנרמסים, גם בזכויות כמובן של מהגרים, זה תמיד מאוד מעסיק. הסרט הזה, אני כבר אומרת שמוקרן היום בסינמטק, הוא סרט קורא הלב. הוא סרט שבעצם צולם ב-2014 בדונייצק, והוא סרט על סיפור אמיתי של זוג בכפר שפולשים לשם הרוסים והאכזריות הבלתי נגמרת. בוא נשמע קטע.
Яка сумка?
Ну, та торба, що ти в пологу збирала.
אז אני לא רק אעשה ספוילר, אני רק אספר שהסרט הזה מבוסס כאמור על סיפור אמיתי, עם משחק מדהים, במיוחד של האישה שהיא בהיריון מתקדם, והיא בעצם יולדת בזמן שהרוסים פולשים לביתה, ואין שום חמלה. הסרט הזה בעצם מראה שבמלחמות כמו במלחמות אין שום חמלה, מה שנפלא שזה מצולם על הרקע של הערבות הכל כך יפות, נוף כל כך יפה. הסרט הזה אגב נעשה ב-2014 אחרי הפלישה לקרים,
וזה הופך כל כך אקטואלי היום. אנחנו שוב בדקות האחרונות מדווחים על אזעקות ברחבי אוקראינה, קולות נפץ, גם אודסה, מיקולייב, הבירה קייב, כל כך אקטואלי, וגם בקולנוע. מירי קרימולובסקי, תודה.
תודה לך,
אירן. ושלום לאלון פרוכטר.
שלום, אירן.
עורך התרבות של כאן חדשות בדיגיטל. הלילה התקיים בוושינגטון טקס פרסי מרכז קנדי. נשיא ארצות הברית, סגנית הנשיא ויושבת ראש בית הנבחרים, חולקים כבוד לחמישה גיבורי תרבות על התרומה שלהם לתרבות האמריקנית. אז מי זוכים?
נכון, אז הפעם את הפרס השני בחשיבותו שמעניק הנשיא, שני בחשיבות מיד אחרי מדליית החירות הנשיאותית, קיבלו חברי להקת יוטו, הזמרת גלדיס נייט, שמכונה בארצות הברית קיסרית הנשמה, מלכת הפופ הנוצרי אימי גרנט, המלחינה והמנצחת טניה ליאון, ומי שגנב אולי את ההצגה, השחקן והפילנטרופ ג'ורג' קלוני. הנה דברים שאמר הנשיא ביידן על קלוני באירוע של הענקת המדליות בבית הלבן.
He travels to war zones to end genocides and war crimes, exposes war profiteers, helps refugees and advances the rights of journalists, raises millions of dollars to support 9/11 first responders, victims of national disaster, and advocates.
כן, אני אתחיל לתרגם אותו. הוא נוסע לאזורי מלחמה כדי לשים קץ לרצח עם ולפשעי מלחמה, עוזר לפליטים ומקדם את חופש העיתונות, גייס מיליוני דולרים כדי לסייע לכוחות החילוץ של ה-11 בספטמבר, לקורבנות אסונות טבע ולמי שנלחמים בשנאה. הוא תומך בבני נוער ששרדו את הטבח בתיכון פארקלנד ובמאבק שלהם נגד כלי נשק. הוא אומר, נפגשתי עם כל אחד מהם והם מאוד מעריכים את מה שאתה עושה עבורם, ג'ורג'. אז אין ספק שמדובר באירוע מרגש ובסגירת מעגל. קלוני בן ה-61 הגיע לטקס עם אשתו אמל קלוני ועם הוריו נינה וניק. גם החברים הקרובים, את דיימון וג'וליה רוברט, שהגדילה לעשות ובאה עם סמלה של בית האופנה מוסקינו, שהוצבה במיוחד לטקס, מאותרת כולה בתמונות של קלוני. השחקן עצמו הספיק לשוחח עם עיתונאים בכניסה למרכז קנדי, אליו הוא הגיע ישר מהבית הלבן, והוא סיפר על ההתרגשות שבמחווה הזו, וניסה להישאר קול כמו שאנחנו מכירים אותו, ככה זה נשמע.
You're so humble, but is this a pinch me moment for you?
I don't pinch me.
Whoa,
wait a minute. No, it's really cool. I mean, honestly, you know, it's not something you really think of growing up in Kentucky in a small town. And
כן,
it's not really something you think would ever happen.
אבל אם זה מסוג הרגעים שאתה צריך לצבות את עצמך, אז הוא משיב לו, זה מאוד מגניב. זה לא משהו שבאמת חשבתי עליו כשגדלתי בקנטקי, לא משהו שאתה באמת חושב שיקרה. אני חושב שאבא שלי ואמא שלי די הופתעו, אבל כולנו משתדלים ליהנות מזה, כי זה מוכיח איזו דרך ארוכה עברנו יחד. נגיד שהטקס עצמו לא שודר בשום מקום, הוא רק צולם ויועבר בשידור חי, וסליחה, יועבר, פשוט ישודר ב-28 בדצמבר ברשת CBS, אבל מה שדווקא מעניין ועוד לא ראינו, על הבמה, על הבורת, סאשה ברון כהן, בדמות של בורת, הוא פנה לנשיא ביידן ורעייתו ג'יל שישבו ביציע הכבוד ואמר, אמרו לי שהנשיא טראמפ יהיה פה, מה קרה לכרס שלך ולאור הכתום. הוא גם התייחס לכך שארצות הברית גנבה מקזחסטן, ארצו של בורת.
וברקע אנחנו, אלון, נאלץ להסתפק בדברים האלה. כבר יוטו ברקע לקראת הסיום שלנו, שגם הם זכו בטקס פרסי מרכז קנדי. תודה רבה לך, ועד כאן השעה הבינלאומית מהדורת יום שני. העורך זאב שניידר, המפיקה הדס סיוון, הטכנאים רוני נאור ושמעון דוקרקר. אני רן סיקורל, מיד אחרינו רגעי קסם עם גדי לבנה, להתראות.